מתחילים? טוב, אז אנחנו ממשיכים היום בשיעורים שלנו, בשיעורים העיוניים קצת, על הסוגיות אשר מן הדף היומי. אנחנו יודעים שסיימנו, כל הלומדים את הדף היומי, סיימו בימים האחרונים את מסכת ביצה, ולכן חשבתי שגם היום עוד כדאי לתת שיעור של קשור אל המסכת הזו, בייחוד בנושא שהוא כל כך מרכזי וחשוב במסכת הזו, שכמעט אי אפשר ללמוד אותה בלי לדבר על הנושא, והנושא הוא עניין של מוקצה. מוקצה, אנחנו יודעים, אלו הלכות שמלוות אותנו בשבת, גם ביום טוב, המסכת הזו ביום טוב, אבל אנחנו יודעים שהעניין הזה הוא מלווה אותנו בכל שבת, הלכות מרובות הן למוקצה, ויש לנו כמובן הרבה פעמים צורך ועניין להבין ולהגדיר איזה מוקצה אסור ואיזה מוקצה מותר. והנה, דווקא במסכת ביצה אנחנו רואים ככה, יש לנו את הסיום המסכת, וזה מה שאני רוצה לכרוך כאן, את המסכת בתחילתה עם המסכת בסופה. מפני שבתחילת המסכת אנחנו זוכרים את ההלכה של ביצה שנולדה ביום טוב, שאנחנו אומרים שיש מחלוקת בין בית שמאי לבית הלל אם תאחל או לא תאחל, וההלכה היא באמת שאנחנו אומרים שלא תאחל, הביצה שלא תאחל, והגמרא מסבירה לנו שהביצה אסורה מדין אין נולד, ונולד זה קשור לגדרי מוקצה, וכאן בא ההבדל בין דברי רבי יהודה לרבי שמעון, מפני שהגמרא מסבירה לנו בדף ב' שלפי רבי שמעון הביצה הייתה צריכה להיות מותרת, אבל ההלכה בעניין של יום טוב היא דווקא כרבי יהודה, שבעניין הזה של הביצה שהוא מחמיר במוקצה, ואנחנו לכן אומרים על הביצה שלא תאכל. הגמרא אומרת לנו שדווקא ביום טוב החמירו בעניין מוקצה. לעומת זאת, בשבת רגילה, שהיא דווקא חומרתה היא כל כך גדולה, שלא ראו צורך להחמיר בענייני מוקצה כל כך, וזו אם כן הסיבה שבענייני שבת דווקא יש כולה בענייני מוקצה שהולכים דווקא לפי דעת רבי שמעון. אז מהי באמת דעת רבי שמעון? הנה, יש לנו בסוף המסכת את האמירה, אחד האמירות החשובות בעניין דעתו של רבי שמעון לגבי מוקצה. וסוף המסכת, ממש סוף המסכת, בא מני רבי שמעון ברבי מרבי פצילי תמרה לרבי שמעון מהו, ואז התשובה היא זה שם מדובר על תמרים שלא היו מתבשלות, כמו שלא התבשלו לגמרי, והם נושרים, והשאלה אם הם מוקצה או לא מוקצה, כיוון שהם לא ממש ראויות לאכילה. ועל זה תשובת הגמרא באה היא שאין מוקצה לרבי שמעון, אלא גרוגרות וצימוקין בלבד. וגרוגרות וצימוקין, ההבדל ביניהם לבין פצילי התמרה, כפי שנאמר, מפני שפצילי התמרה הם אף פעם לא היו ראויות, ואף פעם לא נעשה איתם כלום, וזה מין פירות שלא היו מבושלות די צורכן, ונפלו מן העצים. לעומת זאת, גרוגרות וצימוקין, אלו כבר פירות שהיו ראויות לאכילה, וזה מה שנאמר, ועליהם נאמר שרבי שמעון סובר שזה מוקצה. למה, מה מיוחד בהם? שאנחנו אומרים שגם הוא דחה את זה בידיים. זאת אומרת שהם היו מתחילה ראויים לאכילה, כמו שרש"י, אני אקרא את רש"י מבפנים, והוא דחה אותם בידיים להעלותן ליבשן, ושוב אינן ראויים עד שיתייבשו. אבל אלו לא דחה, פצילי התמרה לא דחה אותן בידיים, ואיכא דאכיל מיניהו אחי. לכן יש הבדל בין פצילי התמרה לבין גרוגרות וצימוקים. זאת אומרת שהמסכת ביצה שלנו הסתיימה עם האמירה הזו שהן לרבי שמעון מוקצה אלא גרוגרות וצימוקים בלבד. וכאשר אנחנו באמת רוצים להבין מהי ההגדרה, כפי שאמרנו, שדוחה אותה בידיים, אבל לא זו בלבד שהוא דחה אותם בידיים שהיו ראויות והוא דחה אותם בידיים, אלא כרגע הוא דחה אותם והן כרגע לא ראויות, מפני שבשלב שהוא רוצה לייבש את הגרוגרות והצימוקים, אלו תאנים וענבים שרוצים לייבש אותם לפירות יבישים, בתהליך הייבוש עד שהן מתייבשות וראויות שוב בתור פירות יבישים, בשלב הביניים הן לא ראויות לא בתור פירות חיים ולא בתור פירות יבישים. על השלב הזה אמרו שרבי שמעון אסר את הפירות הללו בתור מוקצה, וזו דוגמה שלפי רבי שמעון, הלכה כמותו, כפי שהזכרנו בענייני שבת, בגרוגרות וצימוקים הוא אוסר. אבל כפי שאנחנו באמת יודעים, דיני מוקצה מרובים הם, ואף על פי שהלכה כרבי שמעון, זו צריך לדעת שהנוסחה הזו של הגמרא פה, שאין לו לרבי שמעון אלא גרוגרות וצימוקים, היא לא חד משמעית. מפני שבאמת אנחנו יודעים שיש לנו עוד כמה סוגיות שבהם אנחנו מוצאים שרבי שמעון מודה בענייני מוקצה בדוגמאות נוספות. למשל, יש מה שנקרא מוקצה מחמת חיסרון כיס. את זה אנחנו נמצא, זו גמרות, גמרות שנמצאות לפנינו במסכת שבת, כי אלה הדברים, סוגיות שמשלימות כמובן את העניין הזה של העניין הזה של המוקצה. אז יש לנו בסוף מסכת שבת, אני אומר את הדברים בעל פה, יש לנו בדף קכ"א וקכ"ז, נזכר לנו שם כדבר מפורש, שמודה רבי שמעון במוקצה מחמת חיסרון כיס. מוקצה מחמת חיסרון כיס אלו כלים בעיקר, או דברים שיש בהם, הם יקרים, ואין אדם חפץ להשתמש בהם ככה סתם, או לקחת אותם או לטלטלם. הדוגמאות המובאות שם הם סכינים עדינים, יש סכינים עדינים שלא רוצים להשתמש בהם בשביל כל דבר, אלא רק לשימוש מסוים. ואז בדרך כלל כשלא צריך אותם לשימוש שלהם, הם מניחים אותם ולא רוצים, נזרים שלא לקחת אותם, כדי שהסכינים למשל לא יתקלקלו ולא ישתפשפו שלא לצורך. זה נקרא, ויש דוגמאות רבות למוקצה מחמת חיסרון כיס, אפשר למצוא את זה בכל מיני קבצי הלכות, בשמירת שבת כהלכתה. אנחנו יכולים לראות, יש דברים כמו תמונות יקרות שמונחות תלויות על הקיר, או דברים כיוצא באלה, שאדם נזהר או לא לוקח אותם, זה מוקצה מחמת חיסרון כיס, וגם כן מוקצה שרבי שמעון מתיר. יש נוסף לכך, יש לנו גמרא במסכת שבת, שם במסכת שבת בדף ממי, שם אנחנו מוצאים שרבי שמעון מודה, למשל, אין לרבי שמעון מוקצה אלא הנר, נר שיש בו שמן ולהבה שדולקת בשעה שהוא דולק. כן, בשעה שהוא דולק השמן, הנר, אז רבי שמעון מודה שזה נקרא מוקצה, וזה גם מובן יותר, כי כאן יש לנו מה שנקרא מוקצה מחמת איסור, כי טלטול השמן והנר בשעה שהוא דולק עלול בוודאי לכבות את הנר, והכיבוי הוא אם כן דבר שהוא איסור מלאכה, והזהירות מפני הכיבוי מונע את הטלטול, וממילא גם קובע את הנר הזה כשהוא דולק בתור מוקצה. אם כן, יש לנו לפי זה כבר שלוש דוגמאות של מוקצה שאסורים גם לפי רבי שמעון שהלכה כמותו. כמו שאמרנו, גוגרות וצימוקים, מוקצה מחמת חיסרון כיס, או מוקצה מחמת איסור, כמו זה כאשר האיסור נמצא בפועל, כמו שמן שדולק בשעה שהוא דולק. לעומת זאת, ניקח לדוגמה אחרת, שזה מבואר באמת בגמרא במסכת שבת, שם אנחנו רואים שכאשר הנר כבר קבע, למשל, ואז אנחנו בעצם כבר עכשיו אין יותר חשש שטלטול הנר יביא לכיבוי הנר, כי הרי הנר כבר קבע, כאן לכאורה אפשר להגיד שבאמת יהיה מותר, ובאמת לפי רבי שמעון מותר השמן שבנר, כאשר יש נר שכבר קבע, מותר לטלטל אותו לפי רבי שמעון, ורק לפי רבי יהודה אנחנו אומרים שאסור לטלטל את הנר. כאן כמובן כולם יודעים שלמעשה אנחנו לא נוהגים כך. זה באמת דוגמה שכדאי וחשוב להזכיר אותה, כי אף על פי שאנחנו אומרים שהלכה כרבי שמעון במוקצה בעיקר בשבת, בכל זאת אנחנו אומרים למשל לגבי הנר הזה שהיה אסור מקודם בין השמשות, אנחנו אומרים שהוא אסור בטלטול גם לאחר שקבע הנר, ורגילים אנחנו להשתמש במושג, במונח שנקרא מיגו דהתקצאי לבין השמשות, התקצאי לכולי יומא, וכך באמת ההלכה, אולי בכל זאת אני אפתח את ההלכה כפי שהיא כתובה בשולחן ערוך, בסימן רע"ט, שם אנחנו נמצא את העניין הזה, שנר שהדליקו בו באותה שבת, אף על פי שקבע, אסור לטלטלו. וגם מותר השמן שבנר שהדליקו בו באותה שעה, אסור לטלטלו ולהסתפק ממנו באותה שבת. הלכה ידועה ומוכרת לכולם, בגלל שאנחנו אומרים, מיגו דהתקצאי לבין השמשות, התקצאי לכולי יומא. ושוב אני מזכיר, רבי שמעון בעצמו באמת מתיר, ובדוגמה הזו ההלכה היא דווקא לא כמותו, ואולי צריך גם קצת להסביר מה הסיבה שכאן אין הלכה כמותו. כי אם הלכה בדרך כלל, מדוע כאן תהיה הלכה שונה? לי נראה, בכל אופן אני אוהב להוסיף כאן איזשהו הסבר, על פי מה שאנחנו רואים דווקא בהמשך. יש כאן בהלכה הזו בשולחן ערוך נאמר שאם אתנה מערב שבת על נר זה שיטלטלנו משיחבה, מותר לטלטלו אחר שקבע. יש כאן לגבי הנר הזה שקבע, אם הוא קבע, אף על פי שאמרנו שבשעת כניסת השבת בין השמשות הוא היה אסור, וברור לנו שהיה אסור כי היה חשש כיבוי, בכל אופן כשהנר קבע, אנחנו בכל זאת אומרים שהנר אסור, אבל כתוב שאם אתנה, עשה תנאי, אומר אני לא רוצה שהנר הזה יהיה מוקצה עליי כאשר הנר הזה יכבה, באמת המחבר בשולחן ערוך אומר שמותר והתנאי מועיל. כיוון שמה התנאי עושה? התנאי עושה כי אף על פי שהנר היה בשעת בין השמשות אסור ומוקצה, דעתי הייתה עליו עוד מקודם כדי שזה יכבה שאני אקח את זה, וכל אחד יודע שהנר לא דולק לכל היום, הוא הרי תמיד יודעים, כמו שהגמרא אומרת, הוא יושב ומצפה מתי יכבה נרו, זה דבר מצוי, ידוע שהנר יכבה תוך שעה, שעתיים, שלוש אפילו, אבל הוא יכבה בסופו של דבר, ולכן לכאורה אפשר להגיד שאני דעתי עליו וזה מותר. אבל באמת מעניינת דווקא פה דעתו של הרמ"א בשולחן ערוך, אגב, ברמ"א אומר, ויש אומרים, זה לא מעני תנאי. המחלוקת הזו שבין המחבר לרמ"א, הרמ"א אומר, לא מועיל תנאי. ואילו המחלוקת הזו היא באמת מחלוקת שתמיד, מחלוקות של המחבר והרמ"א בשולחן ערוך, זה לא מחלוקות שלהם, אלא מחלוקות שמבטאות דעות הראשונים שקדמו להם. וכאן למשל דעת המחבר היא באמת דעת, דווקא נראה דעת רש"י, מי שלומד את הסוגיה מוצא ככה, בעוד שהתוספות סוברים שהתנאי לא מועיל. ודעתו של הרמ"א, שזה דעת התוספות, שהתנאי לא מועיל, אני חושב שיש עניין, דבר יפה להסביר, שהוא מפרש שכאשר אומרים מיגוד התקצאי לבין השמשות, התקצאי לכולי יומא, זה לא בגלל שלא הייתה דעתי על הנר. ומשום כך הנר אסור במשך כל הזמן גם לאחר שקבע. זה לא הסיבה, אלא זוהי הלכה עצמאית, שהלכות שבת נקבעים לפי כניסת השבת. מה שאסור בכניסת השבת, אנחנו אומרים על דברים נוספים, גם למדנו פה למשל ענייני תחומין. תחומין נקבע המרחק שאדם יכול ללכת בשבת לפי המקום שבו הוא היה בין השמשות. אם כן, באותה מידה אפשר בהחלט לומר שבאותה מה שהיה אסור בין השמשות, אסור עליו לכל השבת. והיות שבין השמשות זה היה הרי אסור בצורה מלאה, כי הרי הנר היה דולק, וזה לא הייתה שום מיצה להתיר את הנר בשעה שהוא דולק, לכן האיסור הזה הוא איסור מוחלט שהוא לא יכול להשתחרר ממנו, אפילו לא על ידי תנאי. זה נראה לי ההסבר של תוספות שבא לידי ביטוי פה בשיטתו של הרמ"א בשולחן ערוך, שמיגוד התקצאי לבין השמשות, התקצאי לכל יום, אז אולי הלכה מיוחדת שאיננה קשורה ממש להלכות מוקצה הרגילים. ולכן, אף על פי שההלכה בענייני מוקצה, אף על פי שבענייני מוקצה בדרך כלל, בשבת במיוחד, הלכה כרבי שמעון, כמו שאמרנו בתחילת דברינו, וכמו שהגמרא אומרת בתחילת מסכת ביצה, ואף על פי שאנחנו אומרים שלפי רבי שמעון אין מוקצה אלא גרגרות וצימוקים, אבל יש דוגמאות נוספות, ובכל זאת, כמו שהזכרנו, כאשר הנר קבע, רבי שמעון בעצמו אומר, ולדברים מפורשים, במסכת שבת, שהנר מותר, בכל זאת, הלכה למעשה, אנחנו פוסקים דווקא שאסור, כי זה באמת לא דין שהוא נגזר מהלכות המוקצה הרגילים, אלא יש לו איזה ערך עצמי. ומשום כך גם מובן ש... כיוון שיש לו ערך עצמי במשמעות שונה, שבאמת התנאי לא יועיל, כפי שלפחות הרמ"א, שזה כפי שאנחנו אמרנו, דעת התוספות, שנותן לנו איזה מבט מיוחד על ההלכה הזו של מוקצה מצד אחד, ומיגוד התקצאי מצד שני. ולוואי שנדע באמת לקיים את ההלכות המרובות של שבת ושל יום טוב, ודיני מוקצה וכל הדינים כולם שלמדנו במסכת ביצה, שיהיו הדברים מוכרים לנו וידועים, שנוכל באמת לקיימם הכל כראוי בעזרת השם, ונמשיך הלאה למסכת אחר כך של ראש השנה. ושלום וכל טוב. חזק וברוך.